רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
שלום וחמישי שמח, אנחנו באוויר בתוכנית השלישית של מדברים מקומי. אתם מאזינים לרדיו סול, בתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות של השרון. דודי גליקו, העורך הראשי של די מדיה, רשת העיתונות הדיגיטלית של השרון. אנחנו כאן כל שבוע כדי לשוחח על הסיפורים המרכזיים של השבוע. גם השבוע אנחנו מדברים מקומי, והיו סיפורים מעניינים מאוד השבוע. עוד שנה הבחירות המקומיות והזירה המקומית מתחממת. בהרצליה, פיתה ראש העיר משה פדלון את סגנו אופר לוי. מה זה אומר על העתיד? יהיה איתנו המשנה לראש העיר ירון עולמי, שעשה קצת סדר בפוליטיקה המקומית. בעוד השרון הייתה כותרת מפחידה שבוע, הרעלה בגן ילדים. נדבר עם קרן שלוות, שתשוחח עם מורן ברדה, אחת האימהות לילדים בגן, שהבן שלה נפגע. אולי שבוע הבא תהיה לנו ממשלה חדשה, מה זה אומר לגבי הנדלן שלנו? התארח אצלנו יושב ראש ארגון הקבלני בשרון, רוני בריק, גם לקראת הקמת הממשלה וגם לקראת אירוע עיר הנדלן בשבוע הבא, והוא יגיד לנו מה הוא חושב שהממשלה החדשה צריכה לעשות על מנת לפתור את משבר הנדלן. את התוכנית נסכם עם ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, שידבר על חינוך ופוליטיקה של החינוך. אתם מוזמנים להתקשר אל מספר טלפון 03-677-3636, להשאיר הודעות במספר וואטסאפ שלנו 053-807-1213. מוזמנים גם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולסמן לנו לייק. את השידור תוכלו לרשמוע ולראות גם באפליקציית רדיו סול ישראל. וכמובן גם לצפות בסרטונים נוספים בערוץ הרשמי של רדיו סול ביוטיוב. אנחנו נתחיל עם שיר פתיחה, שיר פתיחה של נועם רותם, עזרה בדרך. נועם רותם, השידור שלך.
שאיבד קורת גג, כל מי שברח מהבית, כל מי שזקוק להשפוז, כל מי שלא אכלה כבר יומיים, כל מי ששבר שמירה אחרי 10 שעות על הרגליים, כל מי שנרכב באיזה תא, כל מי שנתנו לו חודשיים. עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שלא רואה לזה סוף, כל מי שחי כמו עבד, כל מי שגדל ברחובות, כל מי שלקחו לה ילד, כל מי שוויתר על קיליה בשביל להציל את היתר, כל מי שעכשיו בצבא, כל מי שעכשיו בבית ספר. עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שישן קופסה, כל מי שאני מכיר, כל מי שפעם עוד ניסה, כל מי ששילם על זה מחיר, כל מי ששפך דם במצב של זה הוא אני, כל מי שהוא שמאל רדיקל, כל מי שימין קיצוני. עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך. כל מי שאיבד את הכל, כל מי ששכח את הדרך, כל מי שבשוק אפור, כל מי שהיה פעם מלך, כל מי שנקרא מבפנים ובכל זאת בוגד בכל ערך, כל מי שזורק את החיים שהוא קיבל במתנה כל ערב. עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך. יש דובים גדולים ביער ופחד מורגש, ריקודים מול האש, יש ינשופים ונחש, יש מפלצת בתוך הנהר, חדר חמים ונעים ואת ישנה, הבל פיך תמיד שקט ורוגע, שום דבר לא מפחיד, בך לא נוגע,
שום דבר לא מפחיד,
טוב, אחרי שהתגברנו על קצת ענייני תקשורת, אנחנו נעלה את המורן הראשון שלנו, שרון, שלום ירון עולמי, מה שלומך?
שלום וברכה, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים מצוינים. טוב, היה שבוע סעיר סוער מאוד בפוליטיקה המקומית שלכם בהרצליה.
מסתבר.
אוקיי,
ברור. היה רדום 4 שנים, ושנה לבחירות התחיל להתעורר כנראה.
אבל למה מפרקים קואליציה שנה לבחירות? בוא תסביר לי את ההיגיון. אתה חבר מועצה 4 שנים, אני אפעם לא הייתי שם.
תראה, קודם כל אנחנו יודעים שהפוליטיקה זה דבר מאוד מאוד נזיל ודינמי. אנשים שואלים אותי מה יהיה עוד שנה, אני אומר גם אי אפשר להגיד מה יהיה עוד חודש ומה יהיה עוד יום. בסופו של דבר יש תמיד גם בריתות וגם הסכמים וגם חברים וגם, אתה יודע, לא חברים. כנראה דברים קרו. קודם כל אני כמובן לא בא לדבר בשם ראש העיר או בשם הנהלת הקואליציה. אני חבר מועצה כמו חברי מועצה אחרים. אני רק יכול להגיד לך שכנראה בתקופה האחרונה עבר איזשהו חתול שחור ולא הייתה כימיה בין ראש העיר לבין סגנו, והתבטא בכמה וכמה אופנים ובכמה וכמה מקרים שונים, כולל הצבעות של אופר וסיעתו נגד החלטות או יוזמות של ראש העיר, וחלה בישיבת מועצה האחרונה שאופר עם כל עשייה שלו החרימו אותה ולא הגיעו, וזה יצר מתח עצום בינו לבין ראש העיר, והגיעו כנראה מים עד נפש. שוב, אני לא יודע את הניואנסים הקטנים, כי כנראה היו גם דברים, מה שנקרא, יותר נקרא לזה גורמי עומק, כן? דברים שהתבשלו לאט לאט וכנראה התפרצו מתי שכבר זה הגיע למצב רתיחה.
אוקיי. עכשיו, לפי מה שאני דיברתי עם כל מיני מקורבים, מקורות, חברי אופוזיציה, קואליציה, הם טוענים שהקואליציה הבאה כבר סגורה. אתה יכול לאשר, להכחיש.
קודם כל, הדבר היחיד שאני יודע כעובדה זה שראש העיר ביקש לכנס ישיבה שלא מן המניין בשישי בדצמבר, שזה בעצם בשבוע הבא ביום שלישי, בשעה 6. ואני מתאר לעצמי ישיבת מועצה הזו נועדה כדי א' בעצם לבטל או לסיים את הקואליציה הקודמת ולהציג את הקואליציה החדשה. עכשיו, מה בדיוק תהיה הקואליציה החדשה? כמוני כמוך, אני גם שומע שמועות כאלה ואחרות, ואני יודע על הסכמים כאלה ואחרים ועל תרחישים כאלה ואחרים, אבל להגיד לך שאני יודע בוודאות, כמו שאמרתי לך, להתנבא בפוליטיקה זה כמעט בלתי אפשרי. אפילו ממשלה שיש לה 64 מנדטים והייתה צריכה לקום תוך שנייה, תראה כמה זמן מתמחבשת ולא מוקמת. אז הכל יכול לקרות.
ואתה מעריך שבסוף החודש יהיה תקציב להרצליה לשנה הבאה, או שנגיע למצב כמו ברעננה של 1/12, או פתרון טכני אחר?
אני אגיד שני דברים, שאני לא, בחורים, לא יהיו יותר מדי תלושים במציאות. דבר ראשון, ממה שאני מבין, קודם כל, ואגב, אופר בגדול הוא החבר שלי, אנחנו נמשיך להיות חברים, הכל טוב, יש את העניין הפוליטי וזה בצד. אופר בעצם, ראש העיר כרגע נשאל אותו סמכויות ומתכוון לפטר אותו ולהביא את זה למועצה, אבל אני לא בטוח שכל עשייה שלו תצא מהקואליציה. זה דבר ראשון. בוא נודה לאמת, זה לא בטוח שזה יקרה. והמבין יבין, מה שנקרא. זה א', ב', כמו שאמרת, וזה דיברת עם חברים אחרים בקואליציה ובאופוזיציה, רוב הסיכויים שתהיה כאן סוג של הצרכה. כלומר, עשייה של אופר או חלק ממנה תצא מהקואליציה, ועשייה אחרת מסיעות האופוזיציה תיכנס לקואליציה, על כל המשמעויות שבכך. לכן, אם אתה שואל אותי בסוג של הערכה זהירה, אני מאמין שהקואליציה תישאר עם רוב מוצק, והתקציב יעבור אפילו בקלות.
אוקיי. לפני שנעבור לנושא החשוב באמת, המונדיאל והכדורגל, אתה כבר חבר מועצה כמה שנים?
אני בדיוק עכשיו 20 שנה חבר מועצה. אני נכנסתי בנובמבר 2002, ממש לקראת סוף הקדנציה הראשונה של גרמן, וזהו, ונבחרתי מחדש ב-2003, ו-2008, ו-2013, ו-2018.
וב-2023?
23, בוא נראה. אני משלים כמעט 5 קדנציות, 23. אני מאמין שגם כן, כלומר, איך אומרים, אם הציבור רוצה ומבקש, יפה. אני משרת של הציבור, אתה יודע, אני נבחר ציבור, אני מתייחס בענווה גדולה לתפקיד שלי, לשרת, לפעול, ליזום. כל עוד יש בי את הרצון, את התשוקה, וכל עוד אנשים בוחרים בי ורוצים אותי, אז ודאי, אני כאן כדי להישאר.
מצוין. עכשיו בואו נעבור לנושא החשוב. אתה יושב גם דובר ארגון השופטים, נכון?
איגוד השופטים.
איגוד השופטים, כן. יפה. יש את הוואר שנכנס לחיינו בצורה מאוד משמעותית. האם בעקבות הוואר המקצוע של אמא של השופט משתנה?
לא בהכרח. כמו שאמרו פעם, אתה יודע, וידאו קילד רדיו, אתה יודע, וידאו הרג את הרדיו, והטלוויזיה הרגה את הוידאו, והסרטים, הכל בסוף נשאר ופשוט משנה צורה. גם עבר כאן לא בשביל להחליף לשופט, כדי לעזור לשופט. המזל שלנו זה שגם היום שיש טעויות, אם וכאשר על הדשא, בסוף ההחלטה הסופית היא הנכונה. כלומר, עבר בא לעזור לשופט. כלומר, אם שופט לא ראה נגיד יד, אז עבר בא ועוזר לו. ונבדל תוך שניות כיום יש החלטה. תדע לך, היום נכנס במונדיאל הזה עבר, שהוא כבר מתקדם טכנולוגית, הוא כבר תלת נאמן, ממש פרידי, משהו מטורף, יש 12 מצלמות ממש מלמעלה וחיישן על הכדור, שאתה רואה תמונה תלת נאמן, ותוך 10-20 שניות מהמקרה אתה כבר יודע אם היה אופסייד או לא. ואז אתה יכול לפסול שערים, ואין בכלל ויכוח, כלומר, זה טכנולוגיה. עדיין תמיד יהיו את הוויכוחים, ועדיין יהיה האם זה פנדל, האם זה היד שהיא חוץ לגוף, בגוף, האם זה מגע שהצדיק פנדל, לא הצדיק פנדל. בוא נגיד, על השריקה אתמול, למשל למסי, אני מכיר המון שופטים שלא היו שורקים, והמון שופטים שכן היו שורקים. אגב, השופט אתמול למגרש לא שרק, לדעתי בצדק. ועבר התערב, וכן נתן פנדל. עבר המשמעות שלו בעצם זה להיות כלי עזר לשופט.
Okay.
וככל שמי שישב בוואר הוא יהיה יותר מקצוען ויותר טוב, הוא גם יוכל לעזור לשופט יותר טוב.
Okay.
ואם תשים לב, גם בארץ ובטח בחול, כמעט כל הקריאות של הוואר לשופט, כלומר, ב-95% מהמקרים, השופט יקבל את פסיקת הוואר. כי תמיד צריך לזכור, השופט רץ, הוא בדופק 200, הוא בקושי נושם, הוא צריך לקבל החלטה מיידית, וזה, אין לו 20 זוויות, ואין לו את הרוגע שיש בעבר, או איזה שהוא בבית.
כל הזמן שאנחנו לא נמצאים מול עבר, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הבאה, ושאלה האחרונה, לפני שאנחנו עוברים למוריין הבא, מי ייקח את המונדיאל לדעתך?
מה דעתי או מה אני רוצה? מה אני רוצה, אני עוד אנגליה, אבל איך אומרים, no plans for final day, אני לא מאמין שאנגליה תיקח. אני מעריך שבין צרפת לברזיל, משהו כזה.
אוקיי, אז כמו פוליטיקאי טוב נותן הרבה אופציות. ירון, תודה רבה על השיחה, ואנחנו עוד נשוחח, אני מניח, מהלך השנה המעניין שתהיה לנו. תודה רבה, ירון. ונעבור לתמיר בר, שסיפר לנו קצת על הנהר.
שמש כחצים בקרה אל דולבי השערה סידון אדם ראש לא נשבר את המרדו ירקים עד עשב והנה מול הים קם הראש ירוק ורם
ונמצאת איתנו קרן שלוות, שלום קרן, מה שלומך?
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, קרן. השבוע היה אירוע די מוזר, מפחיד. בואי תספר לנו מה קרה. מורן כרגע לא נמצאת על הקו, אבל בואי תספר לנו את כל הסיפור.
ככל הנראה מדובר בהרעלה בגן ילדים. סייעת מגן ילדים בעיר הוד השרון נחקרה השבוע במשטרה בחשד שהשאירה חומר ניקוי בתוך הבקבוקים של הפעוטות. שני פעוטות הובלו לטיפול רפואי בבית החולים מאיר בכפר סבא. אנחנו הצלחנו להשיג את אמו של אחד הפעוטות, מורן ברדה, זה השם של האמא, שטוענת שזה בעצם מחדל שמקבלים כל אישה, כל גבר לעבוד בגן, ושמשהו במערכת החינוך חייב להשתנות. Okay. היא בעצם טוענת שבנה בין השנתיים וחצי שתה חומר ניקוי במהלך שהותו במעון. מדובר על מעון של עמותת צ'יימס, והיא הגיעה לגן ובדקת הבקבוקים. היא טוענת שהיה בזה, בתוך הבקבוק חומר ניקוי, ככה גם מסרו לנו מבית החולים מאיר. מה שמוסר עורך דינה של הסייעת, שחשודה במעשה, אנחנו עדיין לא יודעים אם זה מתוך בלבול או מתוך... בקיצור, קוראים לעורך דין גיא זהבי, הוא מוסר שהמשטרה בדקה את הנושא והיא שוחררה, כי לא מצאו בפעולותיה הכוונה בזדון או רשלנות שקושרת אותה לפגיעה בילדים. האמא מאוד כעוסה, היא טוענת שהחומר היה נמצא בהרבה בקבוקים בתוך הגן, ורנות של אחת הגננות מנעה משאר הילדים לשתות את בעצם את החומר הזה.
אוקיי. מה מצב הילד עכשיו?
הוא במצב טוב, הוא חזר הביתה. והאימא מאוד נרעשת. שאלנו אותה אם היא מתכוונת להמשיך לשלוח את הילד לגן, אבל היא טוענת שהיא אם חד-הורית. ואין לה אופציה שלו. לעשות את זה.
אוקיי. בואי תספרי לי גם, אנחנו לא נעלה לקו, אבל בואי תספרי לי גם על עוד אירוע מאוד משמח שהיה ברעננה השבוע.
כן, כן. יש ילדה מקסימה, בת 12, שחגיגה את בת המצווה שלה, קוראים לה גפן קייל. היא לומדת עם מורה שקוראים לה נטלי רודלר, ואותה ילדה החליטה לקחת את כל כספה בת מצווה שלה ולתרום לעמותה של נטלי. זה עמותה שבעצם זה מרכול, שפק ומחלק מצרכים לאנשים מעוטי יכולת, ללא כל תשלום. הם בעצם מקבלים איזשהו מין כזה פתקית כזאת, שובר, כדי למנוע מהם את הבושה. הם מקבלים את זה לפי המצב הסוציו-אקונומי שלהם, לפי כמות הילדים במשפחה. אותה ילדה, גפן, לקחה את הכספי בת מצווה שלה והביאה את זה לנטלי. מעבר לכך, הצליחה להטרים 12,000 שקל מחברים, ממכרים, מילדים מהכיתה שלה, והיא מספרת אותה ילדה שזה כל כך גרם לנחת לראות את כל המצרכים מסודרים על המדפים, וככה זה חימם לה את הלב שהיא ראתה איך הצליחה לעזור, ובמקום לקחת את הכסף הזה ולקנות לעצמה איזשהו משהו בשביל עצמה, איזשהו חפץ.
יפה מאוד. תודה קרן, ומחר כתבה מלאה תיפרסם ברעננה ניוז, וכמובן אם יש לכם סיפורים מעניינים, קרן תמיד תהיה זמינה להקשיב ולסקר את זה. אחרי השיר הבא אנחנו נדבר עם רוני בריק, יושב ראש איגוד הקבלנים, נעבור לשיר הבא.
ביי ביי.
ביי ביי.
אמר לי מי אתה, חשבתי ועניתי לי אתה, אהבה היא כל מה שנשאר, אבל מחר אני אירה בך. יחסים זזים, נימוסים, גירושים ואירוסים, צומחים ביחד בנהר הזה, ואני כמו הנהר הזה, כדי לשרוד אני מוכרח להשתנות, יהיה מה ש
יהיה,
פוחד מכל מה ש
יהיה,
והוויד לא עוזר, אולי זה מבלבל, אבל אמת אני צעיר, אני זקן, הער והישן. אי אפשר לטבול באותו הנער
פעמיים,
אי אפשר אני ניסית
יהיה
רק פעם אחת, אי אפשר לטבול באותו הנער
פעמיים.
אבל נשארתי שם לבד והם המשיכו. נלחמתי כמו נמר אבל הגג המשיך לדלוף. אוהב מתגעגע ואף פעם לא אבוא לבקר. שווה אבל רץ מהר. אוהב מתגעגע ואף פעם לא אבוא לבקר. כן. ומה יהיה בעתיד? או אלו חושב על עצמי. או אלו ומה אני יודע מי אני אהיה ומה יהיה. אתה תשוט חופשי כשתבין את זה. אי אפשר לטבול באותו הנער פעמיים. אי אפשר, אני ניסיתי רק פעם אחת. אי אפשר לטבול באותו הנער פעמיים. אי אפשר לשעות לא אפשר לזכות רק פעם אחת.
שלום לרוני בריק, ושלום לרוני בריק, יושב ראש ארגון הקבלנים בשרון ונשיא כבוד של התאחדות בוני הארץ. שלום רוני.
ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
מה שלומך? ערב ממשלה חדשה, אתה מתרגש?
קודם כל מתרגש, כן. אני כבר, אנחנו מסיבות ברורות אנחנו כבר רוצים שתהיה ממשלה ונמשיך לעבוד. סך הכל אנחנו עם הממשלה הקיימת, הצלחנו לעשות כמה דברים, גם עם איילת שקד, אבל חבל שהיא סיימה את תפקידה, ואני כמו מניסיון שלי, מניסיון רב שנים, אני מניח שלא ייקחו את ההצעה שלה ויקדמו אותה.
אז רגע, בוא נעשה סדר קודם כל. בשנים האחרונות הנדלן גם תפס כותרות וגם תפס נפח מאוד משמעותי, גם המחירים, גם הביקושים, גם חוסר הוודאות לגבי מה יהיה בעתיד. אפשר בכלל להתמודד עם המצב, או שזה סוג של אסון טבע או גזירת גורל?
לא, לצערי הרב אני אומר לך שזה, אני לא אגיד לך שאי אפשר להתמודד, כי אנחנו מתמודדים, קבלן שקם בבוקר יוצא למלחמת העולם כל בוקר. אבל אני אדבר איתך על שוק הנדלן. אנחנו ראינו בתקופה קודמת של מחיר למשתכן, ששר האוצר שחרר קרקעות רק למחיר למשתכן, ובעצם עצר והקפיא את השוק לתקופה של כמעט 3 שנים. ומה שזה יצא, זה יצא את הפער בין ההיצע והביקוש, שגדל מ-100-120 אלף יחידות דיור שחסרות ל-200-220 אלף יחידות שחסרות היום. ולכן קיבלנו, אני הגדרתי את זה בזמנו כמו בקבוק שמפניה, שאתה סוגר אותו לשלוש שנים, מנער אותו, בסופו של דבר כשאתה זז מתפקידך ומישהו אחר מקבל את זה, והשוק מתחיל לעבוד, והממשלה לא מתערבת בשוק הנדלן, בסופו של יום, אז הכל מתפרץ החוצה. וזה בדיוק מה שקרה בשנה האחרונה. עכשיו, לצערי הרב, אני אומר, לאור כל הנסיבות של עליית ריבית, ולאור החלפת ממשלה, ושרים חדשים, שכבר חלקם התחילו להוציא סיסמאות וכותרות ו... וזה שהמחירים ירדו ב-10%, ירדו ב-15%. אני מזכיר לכולם שאביגדור יצחקי בזמנו אמר שאם המחירים ירדו, שהמחירים, אל תקנו דירות, המחירים ירדו 25%, אם לא הולך הביתה. אז אחד, הוא לא הלך הביתה, ודבר השני, המחירים עלו ב-40%. ולכן, אם הממשלה היום תצא בהכרזות והציבור יישב על הגדר, אז גם הקבלנים יושבים על הגדר, יש לנו ניסיון רב, ישבנו על הגדר בתקופה של יאיר לפיד, ישבנו על הגדר בתקופה של כחלון 3 שנים. אז אנחנו נמשיך לשבת על הגדר, ומה יצא? יצא פערים עוד יותר גדולים, נגיע ל-300,000 יחידות דיור שחסרות בשוק, והפיק הזה שהיה עכשיו כנראה שיגיע בעוד שנה.
אז מה בעצם צריך לעשות? מה בפשטות אתה מציע לשר האוצר, שר השיקון, שר הפנים, כולם מעורבים בזה? תן נצאת הזהב.
אנחנו הגשנו תוכניות לכולם דרך אגב, אבל אם אני רוצה לתמצת את זה, זה לזרוק החוצה 300,000 יחידות דיור שנמצאות אצל המנהל, להציף את השוק בקרקעות. פעם אחת. פעם שנייה, לחדש, יש התחדשות עירונית, שההתחדשות עירונית, הקרקע נמצאת כבר, לא צריכים לחפש אותה. לא צריכים שום דבר לעשות בקרקע. אלא לקחת אותה, ולקדם אותה בכל הרשויות המקומיות. עכשיו, רשויות מקומיות שלא מתלהבות מהתחדשות עירונית, כי פחות מתאים להם ויש להם בעיות של תשתיות. אז הנה הצעה של השרה שקד, לתקופה של פיילוט של 3 שנים, המדינה, מה שנקרא, תתמרץ את ראשי הרשויות, ותיתן להם 30, 40, 50 אלף שקל על כל יחידת דיור אחת שהם ירצו, אם זה בפינוי בינוי, אם זה בהתחדשות עירונית אחרת, אם זה בהיתרים רגילים. ואני מאמין, והיא אמרה להם יותר מזה, אמרה להם יותר מזה, את כל הכסף שאנחנו נשלם לכם, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, קחו בודקי תוכניות, תעבדו 24 שעות. אני רוצה לראות ראש עיר שהיה מבטר על הצ'ופר הזה, לתקופה של 3 שנים, מקדם את העיר שלו של ישיבות 24 שעות, מוציא את התיקים לבודקים חיצוניים, על מנת שיקבלו יותר בנייה כאן תוך חודשיים, 3-4, או לפחות בשנה הקרובה הזאת, על מנת לקבל את, לקבל את המענק שהמדינה, או התמריץ שהמדינה החליטה לתת לו. ופה היינו רואים בשלוש שנים הקרובות, היינו רואים מהפכה בשוק הנדלן, והיינו רואים התיישרות ואיזון בין ההיצע והביקוש, וכולי וכולי. תראה, אני הייתי השבוע בכנס של, של, של השמיים, ואני השתתפתי בפאנל של המינהל, ואני הייתי בשוק, בשוק, אני לא שמעתי, פעם ראשונה שמעתי את זה ממנהל המינהל, הם גבו, הם מכרו השנה וגבו והביאו הכנסות למינהל 35 מיליארד שקל, זה שמעתי ממנו.
זאת אומרת, אתה אומר שהמדינה בעצם היא הנהנה הגדול מהגאות, ואנחנו כתושבים, כאזרחים?
בוודאי, בוודאי. 35 מיליארד שקל. אתה יודע כמה, שהיה אפשר לסדר את ה-120, 150, 200 אלף זוגות צעירים שאין להם דיור, ובשנה האחרונה מה שעשה בעליית המחירים המטורפת של השנה האחרונה, זה עוד הרחיק אותם יותר, הרחיק אותם יותר בכלל מלחלום לקנות דירה, איפשהו ב... לא, אפילו בפריפריות המחירים קפצו. אז הכל בידיים של המדינה, המדינה יכולה לעשות הכל. אני הצעתי, תנו קרקעות לחינם, תנו קרקעות בחינם, אנחנו נבנה ב-800-900 אלף שקל, מיליון שקל, ולכן המדינה צריכה לרצות קודם כל לשתף פעולה, לקחת התוכנית של התאחדות בוני הארץ, שזו תוכנית מצוינת, ויושבת בידיים שלובות ולהתחיל לפעול, לא להסבנג וגמרנו, ובטח שלא בהוצאת סיסמאות כותרות כדי להושיב, תראה את האבסורד, כדי להושיר את הציבור על הגדר, שישב על הגדר ושלא יקנה דירות. עכשיו תראה, הקבלנים לא לחוצים. הקבלנים בשמונה חודשים האחרונים האלה מכרו דירות בהיקפים מאוד גדולים. לא בגלל שזה היה מחיר המציאה, בגלל שאנשים הבינו, הבינו אנשים שמשהו פה קורה ומשהו פה יקרה ולא צריכים לחכות, צריך לקנות דירות. ועם כל העלייה שהמטופשת שהוציאו ל-8% מס רכישה לדירה, מעבר אם יש להם דירה שנייה ושלישית ורביעית, במקום לאפשר ולתת אפס מס רכישה, על מנת שיקנו פה הרבה דירות ויזכירו אותם ומחירי הדירות יהיו זה. אני אומר את זה ואני באמת, אתה יודע, אני הייתי... נשיא התאחדות הקבלנים בתקופה של כחלון, ואני 3 שנים עמדתי על הבמה ואמרתי, הקטסטרופה תגיע, והקטסטרופה הגיעה. ועכשיו אני אדבר על משהו של קבלן של 40 שנה, אוקיי, מי שמייצג קבלנים.
אבל לפני שתגיד את זה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כי כולם מסתכלים על הקבלנים, אומרים, הם עושים רווחים מטורפים. כמה אתם תורמים לעלייה בשוק המחירים?
כמה אנחנו צופים?
לא, כמה אתם תרמתם לעלייה?
אנחנו לא תרמנו שום דבר. המדדים, אל תשכח שהיה פה קורונה ומדדי הבנייה קפצו ועכשיו בכלל ביטלו את זה, אנחנו עכשיו משלמים רק 50% ממדד התשומות. אנחנו שילמנו פה, העובדים לא הוסיפו לנו עובדים, לא קיבלנו עובדים זרים, לא קיבלנו עובדים פלסטינאים, לא קיבלנו פה שום דבר, אין מנהלי עבודה, אין הכשרות, המדינה הפסיקה את ההכשרות של מנהלי עבודה, עוזרי בטיחות וכולי, משהו שהוא עולם שלישי, משהו שהוא עולם שלישי, אני פשוט עומד מדבר איתך עכשיו, אני לא מאמין. ולכן אנחנו בכלל לא שותפים לכל מה שהיה. עכשיו אני אגיד לך בהמשך למה ששאלת, כי זה רציתי להגיד לפני ששאלת. אני בתור קבלן נוח לי למכור דירות ב-2.5 מיליון שקל. אני אמכור הרבה יותר דירות ב-2.5 מיליון שקל. ואני אגיד לך גם למה, אני נותן את הדוגמה. כי כל זוג, ההורים האלה מביאים 400, הם מביאים להם 400, הזוג אמר את הצבא, בקבע מביא 200, הנה הוא גייס, גירד מיליון שקל, הוא הולך לוקח משכנתה של 1.5 מיליון, וב-2.5 מיליון הוא קונה דירה, מאוד פשוט. היום אותה דירה עולה לו 3.5 מיליון, הוא כבר קשה לו, הוא לא ייקח משכנתה של 2.5 מיליון. ולכן המדינה חייבת להכריז פה על מצב חירום, באמת, win-win-win, רשויות מקומיות, התאחדות בוני הארץ, אנחנו מוכנים להקפיא מחירים, שיקפיאו לנו את מחירי הקרקעות למחירים 2009, אנחנו נחתום ונתחייב על, על הקפאת מחירים, אנחנו יודעים לעשות עסקאות בין, בין, והסכמים בין רשויות מקומיות, בינינו לבין מדינת ישראל, ולכן, ולכן יש פה משולש שצריך לשבת, לעשות חשיבה, אף אחד לא, החוכמה לא נמצאת אצל אדם אחד, ולכן אני, ולא צריך ללמוד את זה בהרבה זמן, כי אני מניח שגם השר שנכנס יודע מה זה נדלן, יודע מה קרה, גם במגזר שלו, ואני מניח שאני מקווה שהוא ירצה לתקן פה, ואנחנו, לא מתאים לנו המחירים המטורפים האלה, ולא מתאים לנו הדברים האלה, זה, יש פה קושי לציבור, ואני רואה מה שקורה באזורי יוקרה, שיש טיפה עצירה. מה זה עצירה? יושבים על הגדר, יושבים מחכים, אולי יהיה פה איזה נס. הנס לא יגיע כנראה. בטח לא בשנה הקרובה, בטח לא בשנתיים הקרובות.
אתה גם ולכן, אופטימי, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה אדם אופטימי, אתה מעריך שיש תקווה? שמצב הנדלן ישתפר?
אני הייתי אופטימי מאוד עם הילד שקט, כי אני אמרתי, זה פתרון לא מהעולם הזה. יש פה, יש פה מיליון דירות שאפשר לבנות בהתחדשות עירונית בערים עצמם. יותר מזה, תקימו עוד שניים, שלושה ערים כמו חדשות, כמו חריש. כמו חריש, תקימו ערים חדשות. תפוצצו אותם 100,000 יחידות דיור. תנו את הקרקע, הקרקע של מינהל, תנו את החינם. אנחנו לא שותפים, תנו את החינם בתנאים כאלה, בתנאים אחרים. אנחנו נתחרה בינינו רק על הבנייה.
Okay.
ולכן יש מה לעשות, הבעיה היא שזה משולש, אני מקווה שאני גם מקווה שהשרים ידברו אחד עם השני, זה גם סיפור בפני עצמו. Okay. יש חסר אוצר, יש חסר בינוי והשיכון, יש חסר הפנים.
זה אולי צריכים להכניס גננת לממשלה, אבל שבוע הבא יש את ועידת הנדלן באילת שאתה שותף בהכרנה שלה, נכון?
כן. שמה שאלת?
שבוע הבא יש את ועידת הנדלן באילת, אתה שותף בהכנה
שם? שאני אהיה שם, כן.
נכון,
כן.
בואו, יש, תצא איזה בשורה משם, המסר הזה הולך לצאת בצורה ברורה, בכל גדול?
תראה, תצא בשורה, אנחנו נתפגש אחד עם השני, אנחנו נמשיך לדבר אחד עם השני, נמשיך להעלות את הדברים שאנחנו מדברים כבר לפני מאות הדברים, אני אומר לך, אתה אומר לי אופטימי, הדברים חוזרים על עצמם. חוזרים על עצמם, עוד כנס ועוד כנס ועוד כנס, ועוד שרים, ועוד דברים. תראה, הפעם לא יהיו שרים, כי את מי תביא את השרים שכבר לא רלוונטיים?
כן.
אבל יהיו פקידים, יהיו פקידים, שהפקידים יש להם חשיבות, בדרך כלל יש להם חשיבות. תלוי בכמה השר חזק, אבל בדרך כלל יש להם חשיבות.
אוקיי.
ולכן המפגשים האלה הם טובים, אני מקווה שיתרמו משהו. בשורות, מה שיש שם, אנחנו את הבשורות האלה, זה מה שאנחנו אומרים דרך אגב עכשיו, לפני שנה, לפני שלוש, לפני ארבע, לפני חמש, זה חוזר על עצמי.
אוקיי. רוני, תודה רבה, תהנה באילת, ואני מקווה שהאופטימיות שלך תנצח. תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
ונמצא איתנו עכשיו אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון. שלום אמיר.
שלום דודי.
מה שלומך?
מתרגש מאוד, פעם ראשונה ברדיו.
אה, יפה מאוד, אני פעם שלישית, אז בסדר גמור, שנינו מתרגשים. מצוין. בואו נדבר על חינוך, בבקשה. נבחרת לפני 4 שנים, רוב התקופה מערכת החינוך הייתה בכאוס גדול סביב הקורונה, וגם היציאה ממנו הייתה לא פשוטה, בעיות כוח אדם, בעיות אחרות. איך בכלל מצליחים לייצב מערכת חינוך בתקופה של אי-ודאות?
שמגיעים עם עמוד שדרה, איתו מבינים איך רוצים שמערכת החינוך תראה בהמשך הדרך, ויודעים לתכנן לטווח ארוך. ונערכים לבלטמים גם כאלה שאף אחד לא יכול לצפות כמו הקורונה באמת. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהדבר הכי משמעותי הוא, מעבר לתכנון ולחזון, הוא השקעה בצוותי החינוך, בהכשרה שלהם, בהעמקת תוכן שאנחנו עושים כדי לייצר את סוג מערכת החינוך שאנחנו רוצים שתהיה. זה עזר לנו מאוד בקורונה, כשהצוותים הבינו מהר מאוד שהדגש שלי כראש עירייה ושל מנהלת אגף החינוך, הגברת מיכל אפרטי, הדגש הוא לראות את התלמידות והתלמידים, לראות את המצוקות, לוודא שאף אחד לא נעלם לנו, ולעשות מאמצים להגיע אל כל אחד ואחת. וכשבמקביל אנחנו, כמנהלי המערכת, עשינו את אותו דבר אל מול הצלטים, בשיחות, לראות מה קורה אצלם בבתים בתקופה הזאת, כדי באמת לייצר איזושהי מערכת שמבינה שמה שחשוב זה לאו דווקא הציונים של הבגרויות, אלא דווקא התלמיד או התלמידה שמאחוריהם, וגם נשות לאנשי הצוותים.
אוקיי, ויצאתם מהקורונה? הייתי הבת עם תוכנית מסודרת גם ליום שאחרי?
יצאנו מהקורונה והבנו שצריכים לקרות שני דברים. אחד, אנחנו צריכים לאחות את הקשיים והקרעים שנוצרו במהלכה. פער רגשי מאוד מאוד גדול, גם אצל הצוותים, גם אצל הילדות והילדים. ועשינו, הוספנו תוכניות מותאמות גם לדבר הזה, אבל גם המשכנו לתגבר את התוכניות שהתחלנו ליישם עוד לפני הקורונה. ובעצם דאגנו שמערכת החינוך תיתן מענה, מערכת החינוך העירונית, תיתן מענה גם במקומות שקשה להם יותר. אני אגיד שהדגש המרכזי...
אתה יכול לתת לי דוגמה קונקרטית למה שאמרת?
כן, אני אגיד רגע לפני זה, שהדגש המרכזי שלי למערכת חינוך הוא בעצם ליצור מערכת חינוך מגוונת, זאת אומרת, נותנת מענה לכל צורך חינוכי שעולה מהשטח, היא לא אחידה, יש לה צרכים שונים, יש לה רצונות פדגוגיים שונים, ואנחנו מעודדים את הגיוון הזה ורוצים אותו, פתחנו תיכונים ולדורף ודמוקרטי, והכנסנו עוד בתי ספר מזרמים שונים, ובמקביל לגיוון עמדנו גם על ערך השוויון. עכשיו, ערך השוויון הוא לא רק שוויון בהקצאת משאבים, כי זה הבנו שאם נעשה שוויון מוחלט בהקצאת משאבים, אנחנו למעשה נפגע במי שמתחיל בנקודה נמוכה יותר. אז עשינו שוויון בהתאם למצב. זאת אומרת, הפנינו משאבים למקומות שהיו חלשים יותר, בין אם זה בגלל מספר ילדים. הרי מערכת החינוך ברובה חלקה הגדול מתוקצב ומנוהל על ידי משרד החינוך, התקציבים מגיעים למשרד החינוך לפי מספרי ילדים. כשהרשות רוצה באמת להטביע חותם על מערכת החינוך, היא צריכה להביא כסף תוספתי ולהפנות אותו לתוכניות משמעותיות. ואז יצרנו תהליכים שנועדו שם ליצור את השוויון, ואיפה שיש פחות ממשרד החינוך לתת יותר מהעירייה. ואת שני הדברים האלה, גם הגיוון וגם השוויון, צירפנו לזה עיקרון שלישי, שזה להקפיד שהכל יהיה תחת מערכת החינוך הפורמלית, הרשמית, המוכרת, ציבורית של מדינת ישראל, לא יוזמות פרטיות או חצי פרטיות, וככה הכנסנו תחת מערכת החינוך העירונית, גם מוסדות שנפתחו בהתחלה כיוזמות של הורים או כיוזמות של עמותות, ובעצם ככה אנחנו מחזקים גם את הגיוון, גם את השוויון וגם את החינוך הציבורי. אז אני יכול להגיד שהדוגמאות הן רבות, מתוכנית רובוטיקה שעיקרה הוא בקבוצת רובוטיקה של תיכון מאוד חזק ומשמעותי בעיר, תיכון הדרים, אבל אנחנו דאגנו שהתוכנית הזאת בעצם תתרחב לחטיבות הביניים ומאוחר יותר גם לבתי הספר היסודיים, ובכוונה לבתי ספר יסודיים שהם לאו דווקא הכיוון של האוכלוסייה שם הוא רובוטיקה. ובעצם ככה, עם התקצוב התוספתי של הרשות, אנחנו בעצם מאפשרים לא מעט פעילויות שיכול להיות שאחרת המנהל או המנהלת לא היו לוקחים, כי זה לא היה עולה כצורך מהקהילה, אבל אנחנו, כמערכת שרוצה ליצור שוויון, רצינו שלילדות ולילדים שם תהיה גם את האפשרות הזאת. אותו דבר בחינוך לשוויון מגדרי, לקחנו בכלל, עוד לפני זה, לקחנו בכלל למשל את סקטור הסייעות, או תומכות החינוך בגני הילדים, סקטור מאוד משמעותי בעיניי, גם בגני הילדים, בחינוך לגיל הרך, יש איזשהו פרדוקס, הגננות הן עובדות משרד החינוך וכפופות לו פדגוגית, הסייעות הן עובדות עירייה וכפופות לעירייה, ונוצר פער מעמדות. עכשיו, סייעות של היום הן לא הסייעות של פעם, היום הן נשות חינוך, יזמיות, כאלו שיש להן גם רעיונות וגם רצונות. אנחנו החלטנו לחזק את המעמד הזה ובעצם ליצור מקצוע בעוד השרון של תומכת חינוכית, על ידי הרחבת ההכשרות והכשרות משותפות לסייעות וגננות, ובעצם ככה אנחנו מחזקים את המעמד הזה ומחזקים את האפשרות שלנו להישען על הצוותים האלו. אני חושב העירייה היחידה באזור שבמהלך הקורונה לא סגרה גנים בגלל חוסר בכוח אדם. מתחנו את עצמנו עד קצה גבול היכולת, אבל המחויבות של הצוותים שלנו הייתה עדות לזה שגם ההשקעה שלנו בהם לא נופלת על אוזניים ערלות. גם הן מבינות את התהליכים שאנחנו עושים, למרות שלא הצלחנו, כי כמובן בכל הארץ לא הצליחו, לפתור את הנושא המרכזי הכי משמעותי בכל נושא הסייעות, שזה נושא השכר, שהוא בפער מאוד משמעותי בעיניי אל מול מה שהוא צריך להיות.
אני משוכנע שהממשלה הבאה, זה הנושא הראשון שהיא תדאג לו, שכר הסייעות, אבל עד אז...
הייתי משוכנע
כמוך. כן, אני כן. ציניות פה שיחקה, אבל בוא תספר קצת על פרס החינוך שעוד השרון זכתה בו יחד עם עיר הבירה של השרון רעננה.
עיר הבירה אולי.
עיר הבירה, בירה לא שתים ברעננה, זה אני מבטיח לך. אז בוא תספר קצת מה זה הפרס הזה ועל איזה קריטריונים הוא ניתן בכלל לעוד השרון.
פרס החינוך המחוזי ולאחר מכן הארצי זה בעצם סוג של הזדמנות שמערכת החינוך שמשרד החינוך מציף, לתת לרשויות לבוא ולראות את עצמם אל מול אחרות. אני מודה שאני לא חובב גדול של פרסים, כשמנהלת האגף ניגשה אליי בפעם הראשונה ואמרה לי שהיא שוקלת להגיש את מערכת החינוך לפרס, הרי יש כל מיני רמות, אפשר להגיש בתי ספר, אפשר להגיש גנים, אפשר להגיש את מערכת החינוך כולה, וזה מה שמנהלת האגף הציע לי לעשות. ואני פחות אהבתי את הרעיון, כי אני לא מאמין גדול בפרסים, אני מאמין בתהליכים, אני מאמין בעבודה קשה, ואני חושב שאנחנו צריכים לראות יום יום את הפרסים, שזה השירות לילדות ולילדים, אבל הצליחה לשכנע אותי בדיוק במובן הזה של אנחנו עובדים כל כך הרבה זמן, ובתקופה כל כך מאתגרת, על שינוי תהליכי חשיבה במערכת החינוך, ועל בניית מנגנונים חדשניים עירונית במערכת החינוך, ושהפרס הזה הוא בעצם גם ההזדמנות שלנו לייצר לעצמנו גם אסטרטגיה ארוכת טווח, לבחון את מה שעשינו בשנים האחרונות לאור המטרות ששמנו, וגם בעצם להכניס את כל המערכת תחת איזושהי מטריה אחת, כדי שכולם יראו מה קורה אצל האחרים, אצל בתוך המערכת, בעיר, בין אם זה באגף, בין אם זה בגנים, בבתי הספר, השותפות והשותפים במשרד החינוך, או במקומות אחרים, שכולם יראו בעצם מה קורה בעיר, ויבינו שזה לא יד המקרה, אלא זה באמת תוכנית מגוונת ומשמעותית שמובילה לאנשהו. ואז השתכנעתי, ואז באמת עשינו את העבודה הזו, וזכינו בפרס המחוזי עם המלצה לפרס הארצי, ואנחנו מתכוונים לזכות גם בו.
אוקיי, אבל לא נוכל להימנע מהשאלה. השבוע עלה קלטה כתבה בערוץ הראשון שטענה שסטיתם מהנהלים בדרך לפרס. מה אתה יכול להגיד על הטענות האלו?
אני יכול להגיד שלמשרד החינוך יש את ההזדמנות להגיד האם סטינו מהנהלים או לא. אני לא ראיתי שהם אמרו את זה בתגובה שלהם. אני כן יכול להגיד שאני מבין את הטענה של העיתונאי, אני פחות מבין את הטענות של הפוליטיקאים. הטענה של העיתונאי הייתה, יש הנחיה בתקנון שחור על גבי לבן, אתם הפרתם אותם. אנחנו אמרנו לו, אפילו אני עצמי באופן אישי, אמרתי לו, יכול להיות שכתוב שחור על גבי לבן משהו, זאת לא הפרשנות שלנו למשהו הזה. אנחנו עובדים עם מעצבים, אנחנו עובדים עם יועצת אסטרטגית למערכת החינוך, אלו לא אנשים חיצוניים מבחינתנו, אלא אנשים שעובדים איתנו על כל מיני דברים בעירייה, וכמו שהצוות שלי עזר לצוות אגף חינוך להיערך לפרס, כך גם אלו. עכשיו גם בסופו של דבר, ועדת הפרס של מחוז מרכז, היא שעה וחצי אל מול הוועדה, שבה אתה מציג את העשייה החינוכית בעיר. כשבא פוליטיקאי ואומר קנו את הפרס, זה מראה בעיקר על חוסר הבנה. כי לא יועץ אסטרטגי ולא מעצב יכולים להגיד לך, להמציא לך תוכניות חינוכיות שעליהן אתה מקבל את הפרס. השיקולים והקריטריונים של משרד החינוך, למי הוא נותן את הפרס, הם מאוד ברורים. כל הרשויות מגישות בדיוק לפי אותם קריטריונים, את התוכניות השונות, את ההישגים השונים, את החשיבה החדשנית הזאת או האחרת אם יש להם, ואת התוצאות. ואז ועדת הפרס מחליטה מי בעצם מכלל המועמדות והמועמדים נמצא הכי מתאים. זאת אומרת, גם האמירה הזאת, מעבר לאמירה העיתונאית שכן או לא עברתם בזה, כמו שאמרתי, משרד החינוך ייתן את דעתו, ולדעתי כבר נתן, האמירה האחרת של פוליטיקאים שמנסים לעשות את זה סיבוב, בעיקר מראה על חוסר הבנה. מערכת חינוך עובדת כמעט 365 ימים בשנה, מסביב לשעון, כדי לייצר חשיבה, לייצר חדשנות, לייצר מענה לילדות ולילדים ולמשפחות ולהורים ולצוותי החינוך ולכל מי שעובד איתנו על הדבר הזה. והמחשבה המזלזלת אפילו, שאת כל הדבר הזה אפשר לקנות על ידי העסקת איזשהו יועץ, היא פשוט מנותקת מהמציאות. זה העניין. אני אדייק ואני אגיד למי, אתה יודע, אנשים שומעים, נגיד, גם התקנון וההערה שבו בעיניי היא ארכאית. זאת אומרת, היא מיושנת, היא משענת או היא נתנה מענה לזה שפעם באמת רשויות היו מביאות חברות הפקה וכל מיני סלבים להציג, הרי התקנה אומרת שצריך להישען על כוחות פנימיים. פעם רשויות היו מביאות חברות הפקה והיו מביאות סלבים שיציגו את מערכת החינוך וכל מיני דברים כאלה, משרד החינוך רצה לשים איזה סוף. זה לא המצב במקרה הזה, מעבר לזה שגם הטענה על הסכומים היא כמובן לא נכונה. ולכן זה בכלל לא סיטואציה שמטרידה אותנו. מטריד אותי כנבחר ציבור ופוליטיקאי בעצמי, שיש מי שהסתינה שלו אליי ולהישגים, כל כך מעבירה אותו על דעתו, שהוא לא מסוגל לראות בהצלחת מערכת חינוך שלמה, והוא מוכן עד כדי כך להטיל רפש בעיני כולם.
אוקיי, אז אתה מרים לי לשאלה האחרונה, לפני שאנחנו צריכים לסיים. אנחנו שנה לבחירות, הרעש הפוליטי מתגבר, לא רק בעוד השרון, הרעש נמצא בכל מקום. אפשר בכלל לנהל עיר בלי שהבחירות ישפיעו על קבלת החלטות?
אני חושב שזו בחירה. זאת אומרת, זו בחירה של, אתה שואל אותי כראש עירייה אם אני מסוגל. והתשובה שלי היא שזו בחירה. כל פוליטיקאי או כל נבחר ציבור והדרך שלו שהוא מאמין בה. וכמו שידעתי להיבחר לתפקיד בלי לשים לב לרעשי הרקע, אלא להיות ממוקד במטרה, ככה אני גם כראש עירייה. לי ברור שאי אפשר, אין את הפריבילגיה לאף עיר, לאבד שנה, כי אוי 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 יש בחירות. יש לנו תהליכים מאוד משמעותיים בפיתוח העסקי של העיר, בפיתוח התחבורתי של העיר. אנחנו מפתחים נטצים ושבילי אופניים ופתרונות הליכתיות ופתרונות קיימות, ואנחנו במאבקים לשימור ראה ירוקה בבית הנערה מול אנשים שמאוד מאוד רוצים לבנות שם בניינים, וברור לי שלכל הדבר הזה יכולות להיות השלכות על מי יצביע לי וכמה כסף יושקע כדי להזיז אותי מתפקידי. אבל לא יבואו אם לרגע אני אתן לזה בכלל להשפיע, כי אני באתי כדי לעשות את הדברים האלו. וזה מה שאני מתכוון לעשות. אז יכול להיות שיש כאלו שעליהם זה משפיע, עליי לא.
אוקיי, אני שמח מאוד לשמוע. תודה רבה אמיר, שמחתי לערוך אותך בתוכנית שלי, ואני מניח שאנחנו עוד נשוחח מהלך השנה הקרובה יותר מפעם אחת, וברכות הפרס החינוך.
תודה רבה, אני אגיד שמעט שזכינו בפרס החינוך המחוזי, גם לשמחתי לאחרונה, נבחרה אצלנו, אמרתי, יש כל מיני דרגים, אז נבחרה גם מנהלת מצטיינת בחטיבת הביניים הראשונים, גברת אביגיל קרפל, נוסיף לזה הצטיינויות שונות של התיכונים בעיר על מדדים ערכיים, שזה מתחבר לשלושת עמודי התווך, שהצגתי בהתחלה של גיוון ושוויון במערכת חינוך ציבורית, תיכון הדרים, תיכון רמון ותיכון מוסלזון. כל הדברים האלה ביחד, שאמור, הם תוצרים של עבודה ארוכה ומאומצת של כל צוותי החינוך ושל אגף החינוך, ולהם התודות והברכות, ותודה על ההזדמנות לדבר על זה.
אוקיי, בשמחה אמיר, ושבת שלום, להתראות.
שבת שלום.
אנחנו נעבור לשיר האחרון לפני שסיום התוכנית, ותודה רבה על האזנה.
לא יתפסו מיכל, כן אני זוכר אותה איתי, רוכבת איתי. אני עוזר, אולי כהול עיניי, והיא עומדת שם צוחקת אליי. קח לך אישה
without her head, just knew how to smile, flirt.